השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, ישראל בן משה ולאה, שנפטר לפני שבוע כ"ב שבט. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת הרב נריה, הרב משה צבי בן הרב פתחיה מנקין נריה, זכר צדיק לברכה. הרב נריה היה אחד ממייסדי תנועת בני עקיבא העולמית, ייסד את ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרועה, יחד עם הרב אברהם צוקרמן זכרונו לברכה, היה מכונה אבי דור כיפות הסרוגות בישראל, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף כף במסכת מועד קטן. נתחיל 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים 2 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בדיני אבלות, והיום נחלק את השיעור ל6 סעיפים. בסעיף הראשון נראה האם יכול להיות מצב שה30 יתחילו לפני השבעה. בסעיף השני נראה שלפעמים גם ברגל יש קצת דיני שיבה. בסעיף השלישי נראה מה המינימום בשביל שהרגל יבטל את השיבה. בסעיף הרביעי נראה מה המקור לשיבה. בסעיף החמישי נדבר על שמועה רחוקה. ובסעיף השישי נראה על מי מהקרובים צריכים להתאבל. אלה הנושאים, ובואו נצא לדרך. עכשיו, בשביל שהסעיף הראשון יהיה פשוט, אנחנו הפעם נתחיל לא בסעיף הראשון, אלא דווקא בסעיף השלישי, שזה בערך בשליש העליון של עמוד א'. אחרי זה נחזור לראשון. וזה לגבי משהו שהזכרנו גם אתמול. אנחנו פשוט חוזרים על זה עוד פעם. למדנו אתמול שכשמגיע הרגל בשיבה הוא מבטל את השיבה, השאלה היא האם יש לגבי זה מינימום. כלומר, אתמול ראינו במשנה, וגם עכשיו נראה שכך סובר רבי אליעזר, וגם בית שמי, וגם ברייתא שעוד מעט נראה בסעיף השני, שעוד לא ראינו אותו, הם כולם סוברים שבשביל שהרגל יוכל לבטל את השיבה, צריך שקודם כל יהיו 3 ימי שיבה שלמים, רק אז, בסוף היום השלישי, מגיע הרגל, הוא יכול לבטל. אבל אם הגיע הרגל בסוף היום הראשון או השני, הוא לא מבטל את הרגל. זו דעת רבי אליעזר ובית שמי, והמשנה שלנו. לעומת זאת, חכמים ובית הלל אומרים שאין מינימום, אלא אפילו אם אדם נפטר שעה לפני החג והוא ישב עליו שיבה שעה אחת, כשמגיע הרגל זה מבטל את השיבה. זה חכמים ובית הלל, רב הפוסק כמו בית שמי, אבל רבי יוחנן ורבינה כמו בית הלל, וכך באמת ההלכה, אין מינימום, אפילו שהוא ישב שעה אחת והגיע הרגל, הרגל מבטל. זה היה הסעיף השלישי, זה הביא אותנו לקצת מתחת לאמצע עמוד א', עכשיו מתוך זה נחזור חזרה לסעיף הראשון. הסעיף הראשון זה לגבי האם יכול להיות מצב שבו ה30 יתחילו לפני השיבה. איך זה יכול להיות? אז נקדים, אמרנו הרגע שכשמגיע הרגל הוא יכול לבטל או את השיבה או את ה30, תלוי באיזה שלב האבל נמצא. אבל יש בכל זאת הבדל בין השבעה לבין ה30 לגבי זה. וזה שאם הרגל לא ביטל אותם, אז שבעה לא עושים ברגל, אלא או דוחים לגמרי לאחרי הרגל, או לפי רבי אליעזר ובית שמאי, יכול להיות שיהיה פיצול. אם הוא נפטר למשל יומיים לפני הרגל, אז יהיה יומיים לפני הרגל, עוד 5 ימים אחרי הרגל. בכל אופן, ברגל לא עושים שבעה. לעומת זאת, 30 יכול להיות ברגל. אם אדם נפטר למשל 5 ימים לפני הרגל, אז הרגל ביטל את השיבה, אבל הוא לא ביטל את ה30, והדין הוא שימי הרגל נחשבים ל30, כלומר הוא לא מדלג עליהם, אלא פשוט סופר גם אותם כחלק מה30. ולמה? מסביר הרמב"ן, כי הרי דיני הרגל די דומים לדיני ה30, כלומר גם בחול המועד אסור להתגלח, אסור לגעץ, אז יוצא שגם ברגל הוא בעצם קיים את דיני ה30, לכן הם גם נחשבים ל30. זאת הקדמה, ימי הרגל נחשבים ל30, ועכשיו לשאלה שלנו. האם יכול את מצב שה30 יתחילו עוד לפני השיבה. איך זה יכול להיות? אם אדם נפטר באמצע הרגל, אז במקרה כזה זה לא מבטא לא את השיבה ולא את ה30, אז את השבעה דוחים לאחרי הרגל. השאלה היא, מה לגבי ה30? הרי 30 אפשר לעשות ברגל, אז באמת רבי יוחנן ורבי לזר אומרים שאת ה30 הוא יתחיל כבר ביום הקבורה ברגל, אפילו שאת השבעה הוא יתחיל רק כמה ימים אחרי זה, אחרי הרגל. כלומר, אפשר שה30 יתחילו לפני הרגל. זה רבי יוחנן ורבי לזר. לעומת זאת, רבו אומר, לא יכול להיות שה30 התחילו לפני השבעה, ולכן כשדוחים את השבעה לאחרי הרגל, דוחים גם את ה30, ששניהם יתחילו באותו יום. זו המחלוקת. עוד פעם, לרבי יוחנן ורבי אלעזר מתחילים את ה30 כבר ברגל, אפילו שזה לפני השבעה. לרבה, כיוון שדחינו את השבעה, דוחים גם את ה30 לאחרי הרגל, שיתחילו באותו זמן. אלה הדעות, ועכשיו נראה שתי קושיות משתי ברייתות, שהן בעצם קושייה אחת על הדעה של רבא שכן דוחים. וזה משתי ברייתות שאומרות בפירוש שאם אדם נפטר באמצע הרגל, כך שאת השיבה דוחים לאחרי הרגל, אומרות הברייתות, ורגל עולה לו. כלומר, הרגל נחשב. נחשב לגבי מה? לגבי השיבה הוא ודאי שלא נחשב, הרי דוחים את השיבה, אז לגבי מה הוא נחשב? מבינה הגמרא, לגבי ה30. אז הנה מפורש שלמרות שאת השיבה דוחים לאחרי הרגל, את ה30 מתחילים באמצע הרגל עצמו. אלה קושיות על רבא. לגבי הקושייה הראשונה, ראשונה הרבה איכשהו יצליח להיחלץ מזה, כי באותה ברייטה יש בעצם שני מקרים, לא רק המקרה שהזכרנו שהוא בסייפה של הברייטה, יש שם גם רישה שמדברת על המקרה שהוא נפטר לפני הרגל, אז אפשר לומר שלגבי זה הברייטה התכוונה שהרגל נחשב, כי שם ודאי שזה נחשב, הוא התחיל לשבת שבעה ואת השלושים לפני הרגל, אז ודאי שהרגל נחשב לשלושים, אבל לגבי הברייטה השנייה אין את המקרה הנוסף הזה, אלא ודאי שהברייטה התכוונה למקרה שלנו, שהוא נפטר באמצע הרגל, ומפורש שהרגל עולה לו, כלומר נחשב לשלושים, מכאן ראיה לדעת רבי יוחנן ורבי אלעזר שהשלושים מתחילים כבר ברגל, אפילו שהשבעה מתחילים רק אחרי הרגל. ועד כאן הסעיף הראשון, המצב שבו יכולת שהשלושים יתחילו לפני השבעה. הסעיף השני זה סוג של סוגריים, וזה שאם כבר הבאנו את אותם שתי ברייטות בקושיות, בוא ניכנס אליהם קצת יותר, ונשים לב לעוד משהו שמלמדות אותנו, וזה שלמרות שאמרנו מקודם בהקדמה של הסעיף הקודם שאין שבעה ברגל, עדיין יש שני תחומים שבהם ימי הרגל כן נחשבים לשבעה. וזה לגבי איסור מלאכה בשבעה וניחום אבלים בשבעה. כלומר, השבעה הרי מורכבת מאוסף של דינים. יש גם את הדינים שצריך לעטוף את הראש ולקפות את המיטה, גם את האיסורים של רחיצה, גילוח, כיבוס וכו'. וגם יש עניין שיבואו אנשים לנחם את האבל. זה נקרא שרבים מתעסקים עמו. עכשיו, מחדשות הברייתות, שהתחומים אלו לא חייבים ללכת ביחד. כלומר, אמנם את הדינים המרכזיים דוחים לאחרי השיבה, כל מה שקשור להטיית הראש, כלומר, הכיסוי של הראש וכפיית המיטה ושאר האיסורים, אבל לגבי המלאכה וניחום האבלים, את זה אפשר לעשות גם ברגל. כי הרי ברגל ממילא לא עושה מלאכה, כי אסור לעשות מלאכה ברגל, וגם אין בעיה שבואו לנחם אותו ברגל, אפילו לא בשבת וביום טוב, וממילא לגבי זה, זה כן נחשב. וכך יוצא שאחרי הרגל אומנם מתחיל אז לשבת שבעה, אבל את איסור המלאכה ואת ניחום האבלים לא צריכים לעשות לו עכשיו עוד שבעה ימים, אלא רק להשלים את מה שהוא לא עשה כבר. כלומר, שאם הקבורה הייתה למשל יומיים לפני הרגל, והברייתא הזו סוברת כמו רבי אליעזר, שבמקרה כזה זה לא מספיק בשביל בטל את השיבה, אלא הוא יושב יומיים ואז מדלג על הרגל, ואז יושב עוד חמישה ימים, אז שיבת ימי הרגל שהוא דילג עליהם, לגבי איסור המלאכה וניחום האבלים, בזה הוא לא דילג עליהם. אנשים באו אליו, הוא לא עשה מלאכה, וזה נחשב לו, כך שאחרי הרגל מקלים אליו בתחומים אלו. ואותו דבר אם הוא נפטר באמצע הרגל, למשל שלושה ימים לפני סוף הרגל, אז את עיקר השיבה דוחים לאחרי, אבל כאמור, בשני התחומים של מלאכה וניחום אבלים, את זה הוא התחיל כבר ברגל עצמו, הוא עשה שם שלושה ימים, ואחרי הרגל מספיקים ארבעה ימים. עכשיו, למרות מה שהרגע אמרנו, זה לא שבשאר הימים שנשארו, אז כאילו אין לו בכלל דיני שיבה לגבי מלאכה וניחום אבלים, עדיין יש לו, אבל פשוט פחות. כלומר, לגבי מלאכה, הוא אמנם עדיין אסור לו לעשות מלאכה בעצמו, אבל אחרים יכולים לעשות בשבילו אם זה בבית שלהם, ועבדים שלו יכולים לעשות אפילו בבית שלו, ולגבי ניחום אבלים לא צריכים שיבואו הרבה, אבל עדיין מראים לו פנים, קצת באים לבקר, אבל שוב, לסיכום, ימי הרגל כן נחשבים לו לגבי איסור המלאכה ולגבי ניחום האבלים, לפחות במידה מסוימת. בסוגריים נוסיף עוד משהו, וזה שבימי הרגל, לפי רוב הראשונים, הוא גם צריך לשמור על דיני אבלות שבצנעה, למשל איסור תשמיש המיטה, כלומר זה לא שברגל אין בכלל שיבה, אלא יש דברים בשיבה שכן שייכים גם ברגל, וזה היה הסעיף השני. את הסעיף השלישי כבר ראינו, אז אנחנו עוברים לסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי, קצת אחרי אמצע עמוד א', זה לגבי המקור לשיבה, והוא גם יפתח לנו את הדרך לקראת הסעיף החמישי לגבי הדין של שמועה רחוקה. אז מה המקור לשיבה? כתוב בספר עמוס, והפכתי חגיכם לאבל, אז יש כאן היקש בין חג לבין אבל, וממילא כמו שחג זה שבעה ימים, אז גם אבל זה שבעה ימים. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, הרי יש גם חג של יום אחד, שבועות, עונה הגמרא, אתה צודק לגמרי, בעצם יש כאן שני לימודים, הרי כתוב כאן חגיכם לשון רבים, יש שני סוגים של חגים, יש חגים של שבעה ימים, סוכות, פסח, ויש חג של יום אחד, ומזה לומדים שגם יש שני סוגי אבלות. יש אבלות רגילה שזה שבעה ימים, אבל יש גם אבלות של יום אחד. מתי יש אבלות של יום אחד? במשהו שנקרא שמועה רחוקה. ובשביל להבין את זה קודם כל נקדים, שעד עכשיו דיברנו על זה שהשבעה והשלושים מתחילים ביום הקבורה עצמו. זה במצב רגיל שהסבא נפטר והבנים שלו נמצאים שם, קוברים אותו ומתחילים את השבעה והשלושים. אבל מה במצב שבו הבנים לא נמצאים שם? ולוקח להם זמן עד שהם שומעים שהוא נפטר, לא היו אז טלפונים, אז הדין הוא שהם מתחילים את האבלות לא מהיום של הקבורה, אלא מהיום שבו הם שמעו על זה. כלומר, יום השמועה נחשב כמו יום הקבורה. אבל כאן צריך להבדיל בין שמועה קרובה לשמועה רחוקה. השמועה הקרובה זה שהם שמעו על זה תוך 30 יום מהמיטה, שאז באמת מהיום שהם שמעו על זה יש להם 7 ו-30 זה שמועה קרובה. לעומת זאת, בשמועה רחוקה, כלומר הם שמעו על זה רק אחרי 30 יום מהמיטה, במקרה כזה אומר יש לקיש, הם לא יושבים 7 ואז 30, אלא הם עושים את הדינים של השבעה למשך יום אחד בלבד, היום שבו הם שמעו. זה שמועה קרובה ושמועה רחוקה, ואלה שני הדברים שלומדים מהקשים לחגים, כלומר שמועה קרובה, שזה 7 ימים, לומדים מפסח וסוכות, שמועה רחוקה, שזה רק יום אחד, לומדים משבועות. ועד כאן החלק הרביעי, למדנו על המקור לשבעה וגם על המקור לשמועה רחוקה, וזה מוביל אותנו לחלק החמישי שכאן ייכנס לפרטים של דיני שמועה רחוקה, זה בשליש התחתון של עמוד א', ואת זה נחלק לארבעה דיונים. הדיון הראשון זה הדעות. כלומר, הרגע הנחנו שבשמועה רחוקה עושים יום אחד, עכשיו נראה שזה לא כזה פשוט, יש לגבי זה 3 דעות, חכמים, רבי עקיבא ולישא בן אבויה. מצד אחד, רבי עקיבא הוא זה שאומר את מה שאמרנו, שעל שמועה רחוקה יושבים רק יום אחד. מהצד השני, חכמים אומרים, לא נכון, יושבים 7 ימים רגילים. באמצע יש ברייתא נוספת שהגמרא אחרי זה אומרת שזה אלישע בן אבויה, והוא עושה סוג של פשרה של ההורים יושבים 7 ימים רגילים, אבל על שאר הקרובים, כלומר אח, אחות, בן, בת ואישה, יושבים בשמועה רחוקה רק יום אחד. אלה הדעות, שוב, חכמים 7 ימים, רבי עקיבא יום אחד, אלישע בן אבויה באמצע סוג של פשרה. אלה הדעות בתנאים, ועכשיו נראה עוד תנאים ואמוראים לראות מה הם פוסקים. אז נתחיל עם האמוראים, יש לנו גם את רבי יוחנן, גם רב חיסטה וגם רבה, שכולם פוסקים לכולה כמו רבי עקיבא, ששמועה רחוקה היא תמיד יום אחד. רבי יוחנן מסביר את זה כי תמיד באבלות פוסקים לכולה, אפילו שרבי עקיבא הוא דעת יחיד נגד רבים, זה באמוראים. עכשיו נשים לב שגם רבה וגם רב חיסטה, כשהם דיברו על זה, הם דיברו על זה על מקרה שהורים שנפטרו, ולכן הגמרא הקשתה עליהם מהברייתא שאומרת שעושים פשרה ולהורים כן צריכים לשבת 7, ואז היא תרצה, כמו שאמרנו, שזה בעצם דעה שלישית של אלישע בן אבויה, אבל הם פוסקים כמו רבי עקיבא, שתמיד זה יום אחד על כל 7 הקרובים, גם על ההורים. זה באמוראים. בנוסף לזה נדבר על עוד שני תנאים, וזה רבי אחיה ורבי חיה, שבהתחלה הגמרא מניחה שזה אותו אדם, אז בברייתא של אלישע בן אבויה אחרי זה מסופר שרבי אחיה ישב 7 מלאה על הבן שלו בשמועה רחוקה, כלומר הוא פוסק כמו חכמים שבכל מקרה זה 7 מלאה, ועל זה הגמרא קשתה מרבי חייא שהוא פסק שעל אח ואחות יושבים רק יום אחד. איך זה מסתדר אם זה אותו אדם? עונה הגמרא, זה לא אותו אדם. רבי אחיה זה חכם אחד שפוסק כמו חכמים, ורבי חייא זה חכם אחר שפוסק כמו רבי עקיבא. ועד כאן הדיון הראשון, הדעות בתנאים ובאמוראים, כשכל האמוראים למעשה פוסקים כמו רבי עקיבא לכולה ששמועה רחוקה זה תמיד יום אחד. בדיון השני, שתי שורות לפני סוף עמוד א', ניכנס קצת יותר לסיפור על רבי חייא, שכאמור ישב יום אחד על אח ואחות שלו. אז קודם כל נרחיב שהסיפור המעניין זה שתי שורות לפני סוף עמוד א', וזה של רבי חייא היה אח מאביו ואחות מאמו. האח ואחות הזו הם לא קרובים בכלל, כל אחד יש אבא ואמא נפרדים, רק רבי חייא משותף ביניהם. בכל אופן אותו אח ואחות התחתנו ומהם נולד רב. ועם הזמן הם נפטרו גם האבא וגם האמא של רב, כלומר האח ואחות של רבי חייא, אבל הם היו בבבל, ורבי חייא היה בארץ ישראל, אז הוא לא ידע על זה, ויום אחד רב מגיע לרבי חייא בארץ ישראל ומבקר אותו, ואז רבי חייא שואל אותו, האם אבא ואמא עדיין חיים? עכשיו הוא לא שאל את זה בבת אחת, הוא שאל ככה, הוא שאל אותו קודם האם אבא קיים, ורב לא רצה לבשר לו שהוא נפטר, אז הוא אמר לו, קודם תשאל האם אמא קיימת, ואז הוא שאל טוב, האם אמא קיימת? אז הוא אמר לו, קודם תשאל האם אבא קיים, וככה רבי חייא מבין שהם שניהם נפטרו, אז הוא בעצם צריך להתחיל לשבת 7, ולכן הוא אמר לשמה שלו, תוריד לי את הנעליים, כי אבא לא לובש נעליים, אבל כמה דקות אחרי זה הוא אמר, בוא איתי לבית המרחץ. ומכאן למדנו 3 דברים. א', למדנו שרבי חייא סובר ששמועה רחוקה זה יום אחד. ב', למדנו שגם בשמועה רחוקה זה כמו דיני 7 רגילים, כלומר אסור לו נעליים. ג', למדנו שגם בשמועה רחוקה אומרים מקצת היום ככולו, כך שהוא בעצם ישב קצת 10 דקות את היום היחיד שיש לו, וזהו זה, מקצת היום ככולו, ולכן מיד אחרי זה, עוד באותו יום עצמו, הוא הלך לבית המרחץ בשביל ללמד את כולם שאומרים כאן מקצת היום ככולו. עד כאן הדיון השני, הסיפור על רבי חייא ושלושת הדברים שלמדנו, שוב שהוא סובר ששמועה רחוקה זה יום אחד, ב' שזה אסור גם נעילת הסנדל, וג' שאומרים מקצת היום ככולו. הדיון השלישי זה דיון מעניין, זה בשורה השמינית בעמוד ב', וזה מה קורה אם אדם למשל שמע את השמועה ביום ה-30, כך שזה עוד לא שמועה רחוקה, אבל הבעיה היא שהיום ה-30 הזה היה יום שהוא לא יכול להתחיל לשבת בו, כי זה השבת או רגל, וביום ה-31, שאז הוא כבר יכול להתחיל לשבת, אז זה כבר שמועה רחוקה. אז האם זה נחשב שמועה קרובה או רחוקה? אומרת הגמרא, זה נחשב שמועה רחוקה. הולכים לפי היום שבו הוא מתחיל, ואותו יום היה כבר אחרי 30 יום, זה הדיון השלישי. הדיון הרביעי זה לגבי קריאה. אדם שנפטר לא מת, חוץ מזה שהוא צריך לשבת שבעה, הוא גם צריך לקרוע את הבגד. את הקריאה עושים עוד לפני הקבורה. השאלה היא, מה לגבי מי שלא היה בקבורה? שמע על זה רק אחרי. אז אם זה שמועה קרובה, אפילו שכבר קברו, בכל זאת הוא קורא, אבל מה לגבי שמועה רחוקה? האם גם כאן עושים קריאה? בזה יש מחלוקת. רבי חנינה אומר שכן, רב מני אומר שלא. ולמה? הוא אומר, הקריאה קשורה לשיבה. כשיש שיבה, גם יש קריאה. אבל כשאדם לא יושב שיבה, כי זה שמועה רחוקה, אז הוא גם לא עושה קריאה. זו הסברה של רב מני. הגמרא מנסה לדחות את זה מזה שאדם שלא היה לו חלוק לקרוא, למשל הוא לבש חלוק שהוא השאיל ממישהו אחר, ורק אחרי זה הוא השיג חלוק, אז אם זה בתוך השיבה, אז הוא קורא כשהוא ישיג את החלוק, בתוך השיבה. אם כבר עבר השיבה, אז על שאר הקרובים הוא לא יקרא אחרי זה, רק על ההורים הוא יקרא גם אחרי השיבה. בכל אופן אתה רואה שיש קריאה גם אחרי השיבה, אז למה רב מני אומר שכשאין שיבה אין קריאה? אומרת הגמרא, באמת אין קריאה כשאין שיבה, ושם הוא רק עושה את זה משום כבוד ההורים, זה לא מדיני הקריאה הרגילים, לכן זה לא קושיה על רב מני. עד כאן שתי הדעות, האם יש קריאה על שמועה רחוקה, ובזה סיימנו את ארבעת הדיונים על שמועה רחוקה, הגענו לאמצע עמוד ב', וזה היה החלק החמישי של השיעור, לגבי שמועה רחוקה. החלק השישי מתחיל באמצע עמוד ב', וזה על איזה קרובים צריכים להתאבל. אז נתחיל בברייתא תנא רבנן, שאומרת ששבעת הקרובים שמוזכרים בתורה, שכהן כן צריך להיטמע להם, אם הם נפטרים, הוא צריך לטפל בקבורה שלהם, שזה אבא, אמא, אח, אחות, בן, בת ואישה, אלה הקרובים שצריכים להתאבל עליהם. זה מה שמפורש בתורה. מעבר לזה, חז"ל הוסיפו עוד שני דברים, וזה לגבי אחות ולגבי קרובים של קרובים. כלומר, לגבי אחות, אז בתורה, כשאומרים שהכהן צריך להיטמע לה, הכוונה היא לאחותו מאבא, לא אחות שהיא רק מאמא, וגם אחות שהיא בתולה עדיין, שהיא עוד לא התחתנה, אבל אחות שהיא לא מאבא, אלא רק מהאמא. או אחות שהיא מהאבא, אבל היא כבר התחתנה, אז לה הכהן לא נטמע, אבל לגבי אבלות, חז"ל הוסיפו שכן צריך להתאבל על כל אחות, גם אחות מהאימא, גם אחות נשואה, זו התוספת הראשונה. תוספת שנייה זה לגבי קרובים של הקרובים, שכאן יש מחלוקת. רבי עקיבא הפעם מחמיר ואומר שמתאבלים גם על הקרובים של הקרובים, למשל הבן של הבן, כלומר הנכד, או הבן של האחות, כלומר האחיין. שאר הראשונים מוסיפים לא רק בנים של, אלא גם את כל הקרבות, למשל לשבת על האח של האח, אם יש לו אח מאמא אחרת. בקיצור, מתאבלים גם על הקרובים של הקרובים. זה רבי עקיבא. דעה שנייה, טיפה מצמצמת את זה, זה רבי שמעון בן אלעזר. הוא אומר לא על כל הקרובים של הקרובים, אלא רק למעלה ולמטה, כלומר על הבן של הבן או האבא של האבא, כלומר על הנכד, נכדה, סבא, סבתא, על זה מתאבלים, לא על שאר הקרובים של הקרובים, זו דעה שנייה. דעה שלישית זה חכמים שהגמרא מסבירה שהם אומרים שמדין אבלות באמת לא צריך בכלל להתאבל על הקרובים של הקרובים, אלא זה רק משום כבוד הקרובים, ולכן צריך לעשות את זה רק בפניהם בשביל לכבד אותם. זו הדעה השלישית, וזה נכון לגבי שאר הקרובים, למשל לכבד את האבא ולשבת איתו שבעה כשהוא יושב על אחיו, אבל לגבי אשתו, אומר אבונה, זה קצת יותר קל, אם אשתו יושבת שבעה, אז הבעל יושב איתה, רק אם היא יושבת על ההורים שלה, לא על שאר הקרובים שלה. איך יודעים את זה? כי יש סתירה בין שתי ברייתות. בברייתה אחת כתוב שכשאשתו יושבת שבעה, אז גם הבעל כופה מיטתו, כלומר גם הוא יושב איתה שבעה, ובברייתה השנייה כתוב שכשהיא יושבת שבעה, הוא רוחץ את פניו, כלומר הוא לא יושב שבעה. איך זה מסתדר? אז מסבירים שהברייתה הראשונה זה כשהיא יושבת על אביה, שאז גם הוא צריך, הברייתה השנייה זה על שאר הקרובים, שאז הוא לא צריך. אז לסיכום, לפי חכם חמים, הדעה האחרונה, צריך לשבת גם על הקרובים של הקרובים רק בפניהם בשביל לכבד אותם, ואצל הבעל זה רק שיושבת על ההורים וגם זה רק בשביל לכבד, ובימינו, כיוון שמוכלים על זה, אז נהוג לא לשבת, כמובן שמכבדים, אבל זה לא ממש שיבה. ולסיום, המאמר מוסיף שכמו שיושבים שיבה על הקרובים של הקרובים בשביל לכבד אותם, אז גם קוראים בשביל לכבד אותם, וגם זה רק בפניהם, כי הרי זה רק בשביל לכבד אותם, ולכן מסופר שכשנפטר הנכד של המאמר, אז הוא קרא את הבגד שלו, אבל הוא עשה את זה שלא בפני הבן, כלומר האבא של הנכד שנפטר, וזה היה טעות, כי צריך לעשות את זה רק בפני הבן בשביל לכבד אותו, ולכן כשהבן הגיע, הוא שוב קרא בגד בשביל לעשות את זה בפניו, ואגב, גם זה לא היה מספיק, כי הוא עשה את זה בישיבה, והוא נזכר שצריך לעשות את זה בעמידה, אז לכן אחרי זה הוא עמד וקרא עוד פעם בשביל לעשות את זה בעמידה. בכל אופן, מה שראינו זה שגם קריאה צריך לעשות על הקרובים של הקרובים, אבל רק בפניהם, אם הוא עשה את זה שלא בפניהם, זה לא נחשב וצריך לעשות עוד פעם. ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', עד כאן לגבי על מי צריך לשבת, על הקרובים והקרובים של הקרובים, ומחר נדבר על מה שהרגע אמרנו, שאת הקריאה צריכים לעשות בעמידה. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני אבלות, וחילקנו את השיעור לשישה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם שנפטר באמצע הרגל, שאת השיבה עושים רק אחרי הרגל, וראינו מחלוקת האם את השלושים אפשר להתחיל ברגל עצמו, כי באופן כללי יש שלושים ברגל, אז רבא אמר שלא, אבל הקשנו עליו משתי ברייתות, ובאמת רבי יוחנן ורבי אלעזר אמרו שכן, מתחילים את השלושים עוד לפני השיבה כבר ברגל עצמו. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, לגבי שבעה ברגל, אז באופן כללי לא עושים שבעה ברגל, אלא דוחים לאחרי הרגל או מפצלים, אבל עדיין יש שני דברים מהשבעה שכן נחשבים ברגל, וזה שהוא לא עשה מלאכה ברגל, ושגם באו לנחם אותו ברגל, אז את זה לא צריך להשלים אחרי הרגל, מה שעשו ברגל מספיק. לגבי מלאכה, זה לא שהוא אחרי זה יכול לעשות מלאכה בעצמו, אבל מקלים עליו שאחרים עושים בשבילו בבית שלהם, ועבדים שלו עושים בבית שלו, זה היה החלק השני. בחלק השלישי, שאיתו התחלנו את השיעור, דיברנו למינימום בשביל שרגל יבטל את השיבה. לפי רבי אליעזר ובית שמי, צריך לפחות שלושה ימים לפני הרגל, ורק אז הרגל יכול לבטל, וכך גם ראינו במשנה אתמול. לעומת זאת לחכמים ולבית הלל, אפילו שהוא ישב יום אחד או אפילו שעה אחת, הרגל כבר מבטל, וכך פוסק רבי יוחנן ורבינה וזו הלכה, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו את המקור לשבעה וליום אחד בשמוע הרחוקה, וזה מ"והפכתי חגיכם לאבל", יש הקש בין חג לאבל, וחג הרי יש חגים של שבעה ימים ויש חג של יום אחד, וממילא מכאן מקור לאבלות רגילה ולשמועה קרובה שזה שבעה ימים, ומקור לשמוע רחוקה שזה רק יום אחד. זה היה החלק הרביעי, וזה הוביל לחלק החמישי לגבי שמוע רחוקה, שאותו חילקנו לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שלוש דעות בתנאים. רבי עקיבא אומר שתמיד שמוע רחוקה זה יום אחד, מצד שני חכמים אומרים שתמיד שמוע הרחוקה זה שבעה ימים, באמצע יש את אלישע בן אבויה שהוא אומר שעל ההורים זה שבעה ימים ועל שאר הקרובים זה רק יום אחד, אבל כל האמוראים פסקו כמו רבי עקיבא לכולה שתמיד זה רק יום אחד. זה היה בדיון הראשון. בדיון השני ראינו סיפור על רבי חייא שבאמת ישב יום אחד על אחיו ואחותו, ולמדנו משם שלושה דברים. אחד, זה שהוא פוסק כמו רבי עקיבא שזה יום אחד. דבר שני, שגם בשמוע הרחוקה ביום האחד הזה אסור בנילת הסנדל, כי הוריד את הסנדל. דבר שלישי, מיד אחרי זה הוא הלך לבית המרחץ בשביל להראות שאומרים מקצת היום ככולו, ולכן מספיק לשבת זמן קצר ומיד אפשר לקום. זה היה הדיון השני. דיון שלישי, אם כשהוא שמע, זה עדיין היה בתוך ה-30 יום, כך שזה אמור להיות שמועה קרובה. אבל זה היה בזמן שאי אפשר להתאבל, כי זה היה חג או שבת, ואחרי זה זה כבר היה שמועה רחוקה, אז זה נחשב שמועה רחוקה. ודיון רביעי, ראינו מחלוקת, האם קוראים על שמועה רחוקה? רבי חנינה אמר שכן, אבל רב מני אמר שלא, כי הוא אמר שיש קשר מהותי בין הקריאה לבין השיבה, וכשאין שיבה, גם אין קריאה. כל זה היה החלק החמישי. בחלק השישי ראינו ברייתא מים הקרובים שעליהם יושבים שבעת הקרובים, אבא, אמא, אחות, בן, בת ואישה, אלה מפורשים בתורה. בנוסף חזל הוסיפו גם אחות מהאמא וגם אחות לא בתולה, והם הוסיפו קרובים של הקרובים, אבל לגבי זה יש מחלוקת. רבי עקיבא אומר שזה ממש אבלות, מתאבל עליהם כמו כל אבלות. רבי שמעון בן אלעזר אומר גם כן זה אבלות, אבל רק על הבן של הבן או האבא של האבא, כלומר רק למעלה ולמטה, לא לצדדים, אח, אחות וכולי. חכמים עוד יותר מקלים, הם אומרים זה לא באמת אבלות, זה רק משום כבוד הקרובים, לכן עושים את זה רק בפניהם, ולגבי אשתו הוא עושה את זה רק שיושבת על ההורים שלה, לא על שאר הקרובים. המאמר הוסיף שגם קוראים בפני אותם קרובים בשביל לכבד אותם, ואם הוא עושה את זה שלא בפניהם הוא צריך לחזור ולקרוא שוב. שיהיו בשורות טובות, כל טוב.